בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו יוצאים לדרך באמונתך בלילות, אמונה והשגחה פרטית. והפעם נמצאים מולי, לא רק לצידי, הצוות הנפלא, הצוות הנפלא שמלווה אותנו, פנחס מנחם בינדר על החלק הטכני, נתי שולמן שמפיק אותנו. ואנחנו יוצאים לדרך אמונתך בלילות, סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ואתם יודעים, בתקופה הזאת בכלל, עכשיו סיימנו למעשה את יום ל"ג בעומר, הרבה חושבים לעצמם ככה, המחשבות, מה קורה פה עם רב שימן, מה קורה? כבר כמה שנים עם הקורונה, ואחרי זה ככה עוד פעם, וכל הסיפור של האסון של מירון, והשנה הזאת שהיה כל כך קשה להגיע. אבל שוב, אנחנו באמונה שלמה, דווקא אני חושב שזה אמור לעודד אותנו. ראיתי באחד לא כתבי חז"ל, מאנשים שכתבו בדורות קודמים כבר. כמו שאנחנו יודעים שרב שמעון הוא, כדאי הוא רב שמעון בשעת הדחק, רב שמעון נמצא בכל מקום, ואולי דווקא בשנים האלה רוצה להראות לנו, כל אחד שלומד מתורתו, לומד את תורתו. אנחנו רואים את זה גם בכל השס, את דברי תורתו של רב שמעון בר יוחאי. אז הוא נמצא בכל מקום. ואם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו יקבל משהו בנושא הזה של רבי שמעון בר יוחאי, אז בוודאי הוא נמצא בכל מקום. ככה, שוב, אנחנו הרי לא יודעים את הצפונות הבורא התברך, אבל אנחנו רק רואים בפועל, במציאות, שקשה להגיע לרבי שמעון, זה אולי מראה לנו שרבי שמעון נמצא בכל מקום. זה הסימן של הדברים. זה האמונה הבסיסית שלנו. דבר נוסף, אנחנו, לפני שנצא לדרך, נזכיר שוב את מספרי הטלפון, השיחות שלכם על אמונה והשגחה פרטית. מספר הטלפון באולפן 03-500-9393. אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393. כמו שאמרתי, הפעם הצוות הוא לצידי, לא סתם. אני רואה, וביחד אנחנו מעבירים אליכם את השידור. כמו שאמרתי, אנחנו למעשה יום ראשון של פרשת בחוקותיי, אבל בשבת קראנו את פרשת בהר, ולמעשה פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה, וידוע דברי רש"י הראשונים בפרשת השבוע, בפרשת בהר. מה העניין שמיטה להר סיני? בהר סיני. מה פתאום בהר סיני על משפט השמיטה? אומר רש"י, מה שמיטה נאמרה בסיני, כל פרטיה ודקדוקיה, גם כן כל הפרטים שיש, כל המצוות, שלא נגיד, יש דברים שנאמרו בסיני, יש דברים שנאמרו במקומות אחרים, אולי זה הם פחות חשובים, התורה אומרת לא. צריך לדעת שכל המצוות נאמרו בסיני, שלא יהיה מישהו אחד שיגיד, כן, יש מצוות חשובות יותר, יש עשרת הדיברות, יש דברים מיוחדים, יש דברים פחות מיוחדים, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרם. אנחנו לא יודעים שום דבר, מה מצווה קלה, מה מצווה חמורה, הכל אלה מצוות שהבורא יתברך, שלח למשה רבנו לתת ולצוות עלינו. שוב רק נזכיר את מספר הטלפון, 03-500-9393, לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. כן, וזה לא חייב להיות סיפורים עם התחלה דרמטית וסוף עוד יותר דרמטי. השגחה פרטית זה אומר על דברים שקורים לנו ביום יום. תמיד הדוגמאות הפשוטות שאדם יכול לאחר את האוטובוס, ואז באוטובוס הבא הוא פגש מישהו שהוא לא היה אמור לפגוש אותו בישהו, הרי הפסיד את האוטובוס, אפילו כעס ברגע הראשון שהוא הפסיד, והוא פוגש באוטובוס השני נהג חבר, ודרך זה הוא עשה לעצמו איזה משהו, טיפל באיזה נקודה מסוימת. כל מיני דברים שקורים כתוצאה מזה שלמעשה אתה נמצא וזה ההשגחה הפרטית הפשוטה הרגילה שאנחנו מקבלים, אנחנו חווים כל יום. וזה חלק מהיום יום שלנו, ההשגחה הפרטית שלנו. אז כמו שאמרתי, המצווה הראשונה זה מצוות השמיטה, ולמעשה מצוות השמיטה זה המצווה שהמהות שלה והעוצמה הכי גדולה שלה זה האמונה. ולכן אולי לקחו אותה כדוגמה, כי יש מצוות רבות בתורה, לולב זה גם מצווה, יש מצוות רבות, חגים, יש הרבה מצוות. למה דווקא לקחו כדוגמה את מצוות השמיטה? כי מצוות השמיטה למעשה היא המצווה שיש בה סמל של אמונה. אנחנו ישר עוברים למאזין ראשון, רק נזכיר שוב את מספר הטלפון, 03-500-9393, אפשר גם דרך הוואטסאפ, 055-333-9393. אנחנו עוברים הישר למאזין הראשון, לילה טוב.
הלו?
לילה טוב ומבורך.
ואני מדבר עמוס, אני לא יודע אם זה...
עמוס, כן, זה אתה, ושמח מאוד לשמוע, שמח ונעים לשמוע, תמיד תמיד דברים נפלאים וטובים.
יפה, היה פעם אחת סיפור אמיתי שהיה אברך שהיה צריך להוציא איזה ספר, ואתם יש הרבה פעמים שאדם רוצה להוציא ספר הוא צריך מקורות, כל מיני מקורות, אז הוא לפעמים יש, הולכים לאוניברסיטה, באוניברסיטה יש הרבה ספרים, יש אוצר ספרים, והיום אומנם יש לאנשים שמעתי שאתם קוגל, אין לי את הדברים האלה, את המכשירים האלה, אבל שמעתי ששם גם אפשר, אבל הוא הלך לאוניברסיטה, הוא ישב והוא חיפש, ובאמצע גם לקח לנו הרבה זמן, הוא הוציא את ה... הוא הביא איתו אוכל כמובן, הוא לא אוכל את האוכל שלהם שם, והוא אכל, כשהוא גמר לאכול, הוא בירך ברכת המזון, והוא בירך את זה, הוא היה נוהג להגיד ברכת המזון בקול. פתאום באמצע ברכת המזון, כשהוא גומר, ניגשת אליו אחד מהספרניות, והוא אומר לו... תסלח לי, אני שואל את רצחה, אני איתי פעם, שמעתי שאמרת את המילה שלא ניקשל. אני אף לא ראיתי בבית שאומרים את הדבר הזה. אז הוא אומר, כן, יש כרסאות ברכת שלא נקלה ולא ניקשל, ויש כאלה שלא אומרים את זה. אני לא אגיד להגיד את זה. היא אמרה לי, שואלת אותו, אפשר לקבל בך ציטוט או מקור, או שזה כתוב באיזה מקום שלא להגיד? הוא אמר, תראה גבר, כשאני אמצא את ה... זהו.
אני אשלח לך.
אשלח לך, אומרת לה, אני יכולה לקבל אותך, אז הוא אומר לה, תני לי את הטלפון, את הכתובת, היא נתן לו את הכתובת, והוא לקח את זה. השם עזר, כמו עוד תקופה, הוא פתאום נזכר בבקשה שלה, הוא רואה בסידור, בהרבה סידורים, הרבה נוסחים, לא כל הכל, לא כולם, ויש נוסחות, נגיד, במסך שלי, בבית, שאנחנו מתפעלים, אנחנו רואים שלא ניקשל. טוב, הוא לוקח את הדבר הזה, את המילים האלה, הוא מצלם את ברכת המזון, אם שלא ניקשל, הוא מסמן שם את המילה שלא ניקשל, והוא שולח לפי הכתובת. שכח מה מכירה לגמרי. עבר חודשים, הוא לא יודע כמה זמן, ויום אחד הוא מקבל הזמנה לחתונה. הוא מסתכל, הוא אומר, זה בטח טעות. לא, כתוב מפורשות, אנחנו מאוד מבקשים לך שתבוא לחתונה.
מי השולח זה?
הוא ראה שולח, הוא לא הסתכל, הוא לא מכיר אף אחד משם, הוא לא מכיר, חתן, לא תקלה, לא שום דבר. כל אופן, הסכנות גברה, הוא אומר, אני הולך לסנוע, אדם מבקש ממני, מבקשים ממני בהזמנת החתונה שאני אבוא. הוא מגיע לאולם, לחתונה, הוא מסתכל, הוא לא רואה אף אחד. חתולה דתית, חרדית, לא מכיר לו את צד החתן, לא את צד הכלה, אף אחד הוא לא מכיר. הוא אומר, אולי יש פה זה טעות. פתאום, ניגש לו מישהו ואומר לו, הכלה רוצה לדבר איתך.
וואו.
הכלה, כן? היא הזמינה אותך.
כן, הוא לא יודע למה הם מדובר, כן?
כן, לא יודע מה זה הכלה, אין לו מושג אפילו מה קורה פה בכלל. ואז הכלה אומרת לו, אתה בטח לא זוכר אותי, אבל תדע לך, שאני זה שביקש לך את המילה שלא ניקשל. אני לצערי על, הדרדרתי, והלכתי להתחתן עם גוי בארץ, לא מדובר פה בארץ. וביום שהיינו צריכים לקבוע אירוסים, לא יודע מה שקובעים אצלהם, אמרתי, ריבונו של עולם, אם אני עושה טעות, שתן לי איזה רמז, תראה לי משהו, שאני לא עושה דבר נכון. והיא אומרת, באותו היום שהייתה צריכה לקבוע את האירוסים, או את ה... לא יודע מה היה צריך להיות שם, היא מקבלת, קיבלתי את המכתב ממך, ושם מצוין שלא ניקשל.
וואו. כי היא בכלל את המקור, אבל למעשה, כתוב שם שלא ניקשל.
בדיוק. היא אומרת, מיד עזבתי את הבחור שלי, והחלטתי, אני חוזר, אם זה ככה הגיע אליי ביום הגורלי שלי, השינוי הדרסטי שרציתי לעשות, זה סימן מהשמיים. עזבתי את הכל, חזרתי בתשובה, והנה אני מפתן עכשיו לבחור חרדי, ולכן הזמנתי אותך, אתה הגורם שאני אגיע למצב הזה, שאני אוכל להתחתן עם אדם ירא שמיים, הכל בגלל המילה לא נקשב. רואים שאדם, לא יודע, הוא עובר בכלל את המזון באיזה מקום, הוא לא מלא על דעתו, שבסך הכל מילה אחת שהוא אומר, יכולה להחזיר בן אדם ליהדות, משהו מדהים. עכשיו, לגבי מה שאמרת, עבורת לגבי הר סיני, כן, למה כתוב?
אז, אני אמרתי, כן, למה לקחו דוגמה את הר סיני? כן.
דווקא בשביתה. אז אומרים פה, אני אספר את זה עם, קודם כל, אבל לא יצא במרדיצ'ף, קודם כל, שמעתי לגבי פרה אדומה, כתוב שהגוי דם בן עתינה, מה היה השכר שלו? שהוא קיבל פרה אדומה. שנה הבאה נועה בפרה אדומה. למה דווקא פרה אדומה? ושבור, הוא יכול הכל לעשות. יכל לעשות שדם המנתינה יצא לשדה, יחרוש בשדה שלו, וימצא זהב, יעלומי, מה שאתה לא רוצה, במיליונים. למה דווקא זה? אם כתוב את הסיפור הזה בגמרא, וזה כתוב שהוא קיבל את פרה אדומה, יש לזה כרי איזה סיבה, אלא פשט הוא ככה. כשהוא עשה את הדבר הזה, דם המנתינה, היה רעש כזו בשמיים. גוי? גוי הולך, הוא עושה כזה מסירות נפש.
וואו, זה באמת, כן. זה עשה, כן, כי טור אומר, מה, הנה, גוי ככה מכבד את האבא.
כן, אז אמרו בשמיים, ככה, אמר המלאך גבריאל, אנחנו ניתן ליהודים מצווה, שאין לה טעם ואין לה שום דבר. הגוי לפחות, נכון, הוא קיים דבר גדול, הוא עשה דבר, אבל, יש לזה איזה הסבר הגיוני, הסבר שכלי, בכל אופן זה אבא שלו, כן? אבל אנחנו נותן להם מצווה שאין לזה שום היגיון, שום סבר, סיבה, שום משהו שכלי. נתנו להם פרה אדומה. ואם היהודים הולכים, מקיימים מצוות פרה אדומה, שלמעשה אין לזה שום סיבה, ומשלמים עון עתק, אז זה יותר גדול מה שהגוי, אותו דבר בשמיטה. אדם הולך עובד כבר הרבה זמן. הוא בטוח שזהו, הרי זה שלו. הוא אומר לך, ברוך לא. אתה תעשה שמיטה. ואם אדם הולך אחרי שהוא עבד, והוא חרש, והוא זרה, הוא עבד במשך 6 שנים, והוא לא, תפסיק לעבוד נגד כל היגיון.
שזה נגד כל, בטח. אני אומר, אפילו שבת, זה מעניין, כן, כמובן שהאומות העולם למדו מאיתנו ששבת פעם בשבוע נחים.
נכון, אבל שנה.
בדיוק, שנה שלמה אחרי זה, זה דבר שהכי לא מסתבר.
בדיוק, אז לכן... התורה כותבת את המצווה הזאת בהר סיני כמו שהמצווה הזאת ניתנה בסיני, והמצווה ללא שום טעם, ללא שום היגיון, כן? האמת היא שאנחנו יודעים היום שהמצווה הזאת גורם לזה אדם שיהיה לו כמה שנים אחר כך את ה... זהו. אני זוכר שבזמנו לפני השמיטה הקודמת היה יהודי בכפר הרואה, אם אני לא טועה, כמה בטוח, ראיתם את התמונות, שהיה שם בעיה עם התבועה, וכל החברים שלו התקשרו למשרד החקלאות וביקשו, יש עזרה, מדינה עוזרת למי שהחקלאות לא עובדת, יש להם עזרה. אז ביקשו גם כן שיעזרו להם, בסדר, זה הבא, בדקה. ואז הוא מקבל טלפון במשרד החקלאות, למה אתה לא מבקש עזרה ממשרד, אבל עזרה על מה? תשמע, כל הצבועות פה באזור שלך, אז הוא רבוצאי, אני לא יודע מה אתם רוצים. תבואו לפה.
אצלי שום דבר.
פי שלוש.
ועשת את התבועה לשלושת השנים, וואו.
שלוש שנים, מה אתה יודע, זה יכול להיות? אנחנו, לפי המידע שאנחנו קיבלנו, שדה, ליד השדה שלך, צמוד אליך, בארבע רוחות השמיים, כל השדות, כולה, או תבוא, הם הגיעו, היו בהלם, לא האמינו, ואני ראיתי את התמונה, אתה רואה את כל השדות ריקות, לא הלך להם, והשדה שלו יש שם תבועה מאוד מאוד גבוהה. אז למעשה, אנחנו היום יודעים, אבל שנתנו, התורה נתנה את זה, התורה לא אמרה זה הסיבה. בגלל זה אתה שאומר, פשוט את קדוש ברוך הוא רוצה שתסבור, ולכן אדם, שואלים למה, בשביל זה כתוב את זה בצל שמיטה, כדי שתדע שאם המצווה הזאת, אתה צריך לקיים אותה.
לא שכלית.
כל המצוות שתקיים אותה, וזה מהשמיים הכל. לכן דווקא במצווה הזאת,
זה הדלקות הדוגמה הזאת, ואמרו מה העניין שמיטה להסנה, והכוונה שזאת המצווה שיש לה את הסימן המובהק ביותר של שאין שכל, שאין שכל ויש אמונה.
בדיוק. עוד דבר, אם אתה אומר כבר מה זה השמיטה, גם שואלים מאיפה, למה דווקא יש עוד איזה דבר. תראה, יש מצוות, אתה יכול להגיד, תשמע, משה רבינו אמר בדעתו, אמר זה וזה, אנשים, אתה יודע, לא עלינו, יש ביקורסים וזה, אבל זה לא יכול להיות שמשה רבנו יבטיח
שיהיה תבועה לשלוש שנים, כן, שיהיה יבול.
אולי לא יהיה. ואז יגיד, כמו שזה לא יהיה, גם זה לא יהיה. לכן אומרים לך, אדוני, זה מראה לך שזה אלוקי. הדברים האלה לא, זה מהשמיים. זה לא משה רבנו אמר בדעתו. זה משה רבנו אמר את זה, עכשיו הקושבור יכול לצוות, הוא בעל הבית של העולם. זה עוד שיפור קטן שכמעות, שהיה רב אחד נסע במטוס.
אין סיפור קטן, אמרנו יש סיפור קצר.
סיפור קצר, כן, סיפור קצר מאוד.
לא, אני אומר, אין קטן, אצלנו גם אם מתחזקים עם משהו, הוא גדול. הוא תמיד גדול, כן.
נכון. רב אחד עשה במטוס, וכשהביאו אותו, ולידו ישב בן אדם מאוד אינטליגנטי, ישבו ודיברו, הרב נעלם, ידברו נעלם, ראו שאנשים בעלי רמה. כשהגיע האוכל, אז הבן אדם ההוא, שהוא היה יהודי גם כן, אבל קיבל אוכל, אתה יודע, רגיל מהמטוס. והוא רואה שהרב לא אוכל, אומר, כבוד הרב, אדוני, למה אתה לא אוכל? אומר, אני, יש לי אוכל מיוחד, צריך לקבל אוכל מיוחד. טוב, הגיע לאוכל מיוחד, הרב אכל, ואז הוא אומר, מה זה? הוא אומר, זה כשרות, ואי אפשר לאכול כל אוכל. הוא אומר, אני לא מבין. אתה, אני עושה איתך כבר כמה שעות במטוס, אתה נשמע אדם אינטליגנטי. אתה עוד מאמין בדברים האלה? הוא לא, מה זה אני מאמין?
זה החיים שלי.
זה התורה שניתנה בשמיים, ואנחנו לא משנים אותה. הוא אומר לו, הבן אדם הזה, הרב יוכל, אם אתה יכול להוכיח לי תוך כמה דקות שהתורה ניתנה מהשמיים, יכול להיות שאני חוזר בתשובה. אותו הרב, תגיד לי כבודך, מה אדוני עושה? הוא אומר לו, אני זואולוג. זואולוג, מי שלא יודע, זה אדם ש...
מתעסק בבעלי חיים בזוחלים.
זוחלים שמתחת למים, בעיקר זה היה. הוא מוכל כל מיני דגים וזה. הוא אומר לו, משה רבינו נתן לנו כל מיני סימנים לגבי דגים. תגיד לי, יש איזה טעות בדברים האלה? הוא התחיל להכיר לו מה כתוב שם, לא? הכל נכון. הוא אומר, תגיד לי, משה רבינו היה במדבר.
הוא הרי לא היה זואולוג.
בדיוק, הוא לא היה זואולוג, הוא לא היה באפריקה, הוא לא היה בהולנד, הוא לא היה שום דגים אחרים, הכל, אלא מה? זה יכול להיות רק אשר נותן בשמיים, אז השם הרי יודע את הכל, ולכן זה הרי היום, אתה צודק 100%, ונדמה לי שהכיוון היה שהוא חזר חכה בתשובה. אז שיהיה לנו באמת
אשר כוח, בשורות טובות, אשר כוח.
קדוש, שיתחזק.
אמן ואמן, אשר כוח, תמיד דברים נפלאים, תמיד חיזוקים. אשר כוח, עמוס, תודה רבה. אנחנו לפני שנעבור לנעימה מוזיקלית קצרה, מוצא לגבור כבר נעימה מוזיקלית עם מוזיקה. הטלפון באולפן לשיחות שלכם על אמונה והשגחה פרטית. הנה שמענו סיפורים ככה על אמונה, מחזקים והשגחה פרטית. הטלפון באולפן 03-500-9393, אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393. נעבור לנעימה ונמשיך מיד.
קוין לא יסים מיירו ריצים ויחריסס הקויצים ויציל על חיצים מתוי נייני בר יחוי קוין לא יסים מיירו ריצים ויחריסס הקויצים ויציל על חיצים עדי נייני בר יחוי קוין לא יסים מיירו ריצים ויחריסס הקויצים ויציל על חיצים מתוי נייני בר יחוי קוין לא יסים מיירו ריצים ויחריסס הקויצים ויציל על חיצים עדי נייני בר יחוי
לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
חזרנו באמונתך בלילות ואנחנו ישר למאזין נוסף, רק נזכיר שוב את מספר הטלפון 03-5-9-3-9-3. אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-3-3-3-9-3-9-3. סיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית שאנחנו משתפים למעשה בסיפור אמונה שאנחנו חווינו, סיפור השגחה פרטית, למעשה זה חלק מהתודה שלנו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות שהוא עשה איתנו. אז כמו שאמרתי, נעבור למאזין נוסף. לילה טוב. לילה טוב, האם יש לנו מאזין על הקו? נפל, יש לנו פה צוות נפלא, נתי ופנחס, שיודעים להעלות את הנופלים, להעלות אותם על הקו בחזרה. אנחנו משוחחים ביחד על אמונה והשגחה פרטית. יש, אתם יודעים, אנחנו אומרים הרי להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, שם התוכנית זה ואמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך, זה מאוד קל כשיש אור בבוקר. אנחנו רואים כל כך הרבה דברים, של דברים נפלאים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. אז להגיד בבוקר חסדך, אמונתך, כשחושך, זה יותר קשה בלילות. הנה המאזין איתנו על קו הטלפון. לילה טוב.
לילה טוב, כבוד הרב.
לילה טוב ומבורך.
רציתי קודם כל להגיד שמאוד נעים לשמוע את התוכנית, והיחס היחס מאוד נעים.
תודה.
לאנשים. אני חושב שזה גם דבר שמאוד קירב אותי ליהדות כשאני התקרבתי. אז יש לי כמה סיפורים.
עד הרבה.
אתה תעצור אותי כדי תרצה.
אנחנו יוצאים לדרך, כמו שאומרים, מתחזקים ביחד ונהנים ביחד. בבקשה.
אז קודם כל חשבתי לספר, הדבר הראשון שאלה לי זה סיפור דווקא על חבר מהקיבוץ שאיתו, שבו גדלתי. הוא היה נגר, והוא טס להודו, ובין השאר הגיע לבית חב"ד ברישיקש.
רישיקש בהודו?
רישיקש בהודו, כן. מפה לשם הוא יושב ומדבר עם השליח חב"ד, והשליח חב"ד מספר לו שהוא... שאכלו לו את הארון קודש מעץ תרמיטים, נמלים כאלה. אז הוא אומר לו, אני נגר, אם אתה רוצה אני יכול לבנות לך ארון. וככה הוא נשאר שם שלושה שבועות ובנה לו ארון קודש. ותוך כדי הוא רואה אנשים מברכים, הוא רואה אנשים מניחים תפילין, ולאט לאט שאל אותה, מה זה הברכה הזאת? מה זה התפילין? מפה לשם... הוא לימים אני פגשתי אותו באיזה בית מדרש, הוא היום ברוך השם גם עובד סוציאלי, גם לומד בכולל, גם התחתן ברוך השם. אז זה סיפור אחד. עכשיו לסיפורים אישיים.
לפעמים גם מרחוק, אתה יודע, מרחוק הישועה מגיע, כשאדם נמצא רחוק מהבית, מהמקום, ככה יש לו, הוא יכול להתאפס הרבה יותר מהר. אתה אומר להודו.
כן. אז גם אצלי זה סוג של רחוק, כי הייתי בצבא וגדלתי בקיבוץ ופתאום הייתי בסביבה חדשה, לא מוכרת, עם אנשים דתיים. אז אחד הדברים שמאוד תפסו אותי זה באמת הלשון הנקייה, ההסתכלות החיובית, היחס הבין אישי שמאוד קירב אותי. אני קפוץ לסיפור מסוים שבשלב מסוים אנחנו משרתים בחברון ואני שואל את עצמי, אני מוכן למצוא...
לפני כמה שנים מדובר?
מדובר על שנת... לפני 19 שנה.
וואו.
פחות או יותר, 20 שנה, 19 שנה. ואני עומד שם על גג בעיר חברון. ואני אומר לעצמי, אני מוכן למסור את הנפש עבור האנשים פה, זה התפקיד שלי, אני חייל. אבל למה גרים פה? לא ידעתי מה זה חברון, לא ידעתי על האבות, על האימהות. טוב, הלכתי אחרי השמירה, הלכתי לחברים הדתיים שלי, שאלתי אותם, תגידו, מה אנחנו עושים פה? מה הם עושים פה? למה הם גרים פה? אז הם אמרו לי, אתם שומעים אותי?
שומעים מצוין. אתה שואל, אתה שואל למה הם גרים? למה הם, מה הם עושים שם?
אז הם אמרו לי, אברהם, קנה את המערה, האבות והאימהות קבורים פה. אמרתי לעצמי, עם עצמי, צליל, הטבור ועם הארץ, אין לך מושג על מה הם מדברים.
וואו. תושב הארץ אתה. לא, אני אומר, זה לא מישהו שבא מאוסטרליה ו...
כן. ואמרתי לעצמי, טוב, איפה אני מוצא את ההיסטוריה של ארץ ישראל? מה שהכרתי באותו זמן, אמרתי, נראה לי התנך מדבר על התקופה. והתחלתי פשוט לפתוח מבראשית, פשוט ללמוד. ואני קורא בפשיטות עם לב פתוח, בראשית בוא נעלו עם את השמיים ואת הארץ. איזה חידוש, חידוש גדול. וזרחה נתה לי את הארץ, לך לך. וכולי וכולי, ופתאום מפרספקטיבה של, אני גדלתי לפרספקטיבה של 100 שנה, פתאום הפרספקטיבה נהיית של 4,000 שנה.
אתה יודע, דבר, אתה אומר, אתה מעלה פה דבר מאוד מעניין, גם בעולם של האמונה, הרבה פעמים אומרים דווקא שאחד הדברים של במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גורים יכולים לעמוד, זה דווקא בדיוק על הנקודה שאמרת עכשיו, ש... יש הרבה דברים שאנחנו, התפיסה שלנו, איך שאנחנו רואים את הדברים, זה לפי איך שלמדנו בגן, ולא השתחררנו מזה, ודווקא אתה, שאתה אומר שלמדת את זה בגיל מבוגר יותר, ההסתכלות שלך על הדברים הייתה הרבה הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר רחבה,
כי לפעמים הרבה מאיתנו, אנחנו, נכון שכל שנה אנחנו קוראים שוב את, את חמישה חומשי התורה, אבל אנחנו נשארים עם התפיסות שלמדנו בגן. אז אלה שלמדו בגן ולא שינו את התפיסה, אז הם נשארים בתפיסה הזאת. ואלה שדווקא למדו זה מאוחר יותר מאפס, כי בכל כמו שאתה אומר, התחלת בראשית, לך לך, את כל התהליך בגיל יותר מבוגר, אז דווקא ראית את זה גם בצורה הרבה יותר עמוקה.
ובעצם אני הולך ככה כמה חודשים, בין שמירה לשמירה, פשוט מתחיל להכיר את הסיפור של העם שלי, שלנו.
מה שלא ידעת עד אז, אתה אומר?
לא ידעתי בצורה כזאת, ידעתי מרחוק כזה. גם לא, הרבה סיפורים לא הכרתי. יש לי המון סיפורים, אז אני אנסה לקפוץ לעיקריים.
כן, משהו ככה, בדיוק. עיקריים וגם נקודתיים, כמו שאתה אומר, הנה, ללימוד הזה של בראשית, את לך לך, את האמונה, את האמונה בזכות שלנו לארץ.
כן. וגם יכול ללמד אותנו איפה האנשים בעם שלנו נמצאים, ולפעמים מה שצריך זה פשוט לפתוח את ה... להכיר לאנשים את האוצר שלהם, שלנו. אז אני קופץ למלחמת לבנון השנייה. בדרך כלל שאני מספר את הסיפור חזרה בתשובה שלי, זה סיפור שהוא מגיע לקראת הסוף, אבל אני אספר אותו עכשיו. אנחנו שוכבים, אנחנו נמצאים 17 קילומטר מהגבול בתוך לבנון. שבת בבוקר, ממש לקראת הזריחה, בעצם מתחילים איזשהו פשיטה על כפר של חיזבאללה, ויש כוח לפנינו שפובש את הבתים הראשונים, ואנחנו נמצאים אחרי חומה. בעצם אנחנו לא יכולים להשתתף בקרב, כי אז אנחנו חס אשר מירה בחברים שלנו, ואנחנו מחכים שהם יפרשו את הבתים הראשונים, ואז תפקידנו לעלות לבתים ולחפות להמשך. ומתחיל קרב, ואני שומע את הכדורים עוברים מעל החומה, פוגעים בחומה. אני מתחיל להבין שיכול להיות שמהקרב הזה אני לא אחזור, יכול להיות שזה הרגעים האחרונים שלי, ואני מתחיל ממש לפחד פחד מוות ולראות ולהתכוות. חבר'ה חשבו שנפגעתי, ואני מתחיל להיזכר בדברים שאמרו לנו בשבוע החינוך בצבא. אז אחד זה שעם ישראל ערב אחד לשני בכל מקום בעולם, ונתנו לנו כל מיני דוגמאות שמדינת ישראל שולחת חיילים שלה למדינות אויב כדי להציל יהודים. זה עוד לא הקים אותי, אבל כן נתן לי איזה משהו. אחר כך התחלתי לחשוב, אם אני לא קם והוא לא קם והוא לא קם,
אז אף אחד,
אנחנו מחלישים את הכוח, ויכול להיות שחס ושלום החטיבה תפסיד, האגדה, פיקוד צפון, כל מדינת ישראל תיכבש, והראש שלי הלך למקום שלא יהיה עם ישראל.
וואו.
וחס ושלום, וכבר הייתי נטוע כאילו בלימוד של התורה, והכל שהיה בתוכי אמר, עם ישראל אחראי על האור בעולם, על המוסר, על הגאולה, על הטוב, לא יכול להיות שלא יהיה עם ישראל. מקסימום לא יהיה אותי, הפרט. וזה נתן לי כוחות, והיה קרב של 5 שעות, בסופו כבשנו את הכפר, ומבחינתי זה נקודת ציון לכל החיים, מאיפה אני לומד תורה, מאיפה אני עושה מעשים כאלה ואחרים. לזכור מי אנחנו ומה באנו לעשות פה.
באיזה נקודה ככה הרגשת את השינוי הזה, את החלק הדרמטי בהצלה? ברגע שאתה הרגשת שניצלת, איפה ראית ככה את ה... באיזה רגע אמרת, וואו, זה עכשיו אני מרגיש את המטרה שלי בחיים, את ההצלחה שלי בחיים, את ההצלה שלי, שאתה מסיים שם את ה... אחרי שאתם מסיימים את הכיבוש של הכפר.
אני חושב שהרגע הכי משמעותי שלי זה שאני מבין שאני לא יכול לעשות
אני שאלתי באיזה, אתה משתף אותנו ככה בתהליך שעברת, אז אני אומר, איפה היה הנקודה, או שזה כל התהליך בתוך זמן זה קרה, ולא בנקודה מסוימת? זאת הייתה השאלה שלי.
זה לא בנקודה מסוימת, זה בעצם שנה וחצי בתוך הצבא, שבו אני עובר תהליך, ו...
כל פעם זה מוסיף עוד משהו למערכת, לך.
כן, מבחינתי זה היה כמו חלונות שנפתחים, ואז פתאום הדלת נפתחת, והאור, כאילו, לאט לאט נכנס יותר ויותר אור לנפש, מהפגישות עם התורה, עם המצוות, עם אנשים טובים, עם ארץ ישראל. ויש כמובן כל החיים לעבודה לשמר את זה, להוסיף, לחשוף, לחפור את הבארות ש... יכול להיות שאברהם ויצחק זה גם בתוכנו. אברהם זה הצד הראשוני שנחפרו הבארות, אחר כך נפתמו מהחול של החיים וכל מיני דברים. אתה רוצה חשוב לי לחפור אותם.
וואו.
גלות את המים.
זה גם תוספת מדהימה שאתה אומר שלכל אחד יש את בפנים שלו יכול להתחבר לאברהם, ליצחק וליעקב. אתה אומר, זה מה שהיית בחברון, זה לא סתם להתחבר למקום, אלא גם לפנימיות של הדבר. ישר כוח ששיתפת אותנו ככה בתהליך, כמו שאמרת, יש לך הרבה, אבל ככה ריכזת כמה נקודות של התהליך, של החיזוק שלך באמונה ובהסתכלות שלך על החיים. ישר כוח, תודה רבה, חיזקת אותנו מאוד.
תודה רבה.
לילה טוב ומבורך. לפני שנצא לנעימה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-500-9393, אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393.
Hey! מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג.
ואמונתך בלילות, חזרנו ואנחנו הישר למאזינה נוספת. אולי רק לפני זה נזכיר את המספר הטלפון 03-500-9393. מאזינה נוספת, לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב ומבורך, בבקשה.
אני נולדתי בסיביר, אמא שלי מוורשה, אבא שלי מליטה, שני ממשפחות שומרות מצוות, אבל ברוסיה הסובייטית היה טרור היום ונורא. העולים לא העיזו ללמד את הילדים שום יהדות. אפילו למול את הבנים היה מאוד מסוכן. וגדלתי כמו כל ילדים שם ברוסיה על תרבות רוסית, למדתי בבית ספר, וראיתי ששונאים אותנו, ולא הבנתי למה. ראיתי שיהודים יותר חכמים ויותר טובים ויותר עשמנים ושגויים אכזריים, אבל למה כל כך שונאים אותנו? זה היה חידה בשבילי.
זה באמת מעניין, את יודעת, זה דברים שהעסיקו את העם היהודי כל כך הרבה שנים, אבל כן, באמת נכון.
כשלמדתי בכיתה ג', ילד שישב לידי בשולחן נשך אותו כלב עם כלבת והוא מת.
ילד גוי.
ולקחו את כל הכיתה ללוויה שלו. ואצלם את המת שמים על השולחן לשלושה ימים, מקשטים אותו, וכשהביאו אותנו לבית שלהם, זה היה מפחיד. אמא שלו ילילה כמו שנהוג אצלם, והילד ששלשום ישב לידי שכב מקושד בארון מתים, זה היה מאוד מפחיד. בשבילי ילדה בת 9. ואחר כך, תחת מוזיקה מייללת, הגענו עד בית כבלות שם, שמו את המכסה, דפקו מסמילים, והורידו אותו. ונבחרתי מאוד מאוד מאוד. וחשבתי, ככה נגמר החיים? איך זה יכול להיות? למה אנשים תורכים? למה, אם ככה זה נגמר? ומה, זה מה שיעשו גם לי? איך אני אצא? איך אני אלשום? לא, לא רוצה. חזלתי הביתה חולה מפחד. ולא יכולתי להירדם. דבר ישית שעזר לי זה לחבק את הגב של אבא. אני ידעתי שאבא אוהב אותי, אבא גדול וחזק, והוא לא ייתן אותי.
זה הצמיחה של החיים.
אחר כך למדתי שיחס של הקדוש ברוך הוא, ילד עומד מיחס של אבא. אבא כאילו מסמל את הנוג, וכמה טוב שהיה לאבא.
אנחנו הרי אומרים תמיד, כן, אבינו מלכנו, היחס שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, זה כאבא, וואו.
בדיוק, בדיוק. אגב, אבא בשקט היה מספר לי דברים קצת מבית שלו, משרי שירי חנוכה, ושמעתי שזה משהו אחר לגמרי מכל דבר שאני שמעת שם ברוסיה הסובייטית. אז הפחד שלי היה כל כך חזק שפשוט הייתי נדבקת לגב של אבא ורק ככה יכולתי להירדם עם הצחקה שאני כמו בול למעטפה נדבקת אליו. אחר כך הפחד קצת ירד לי. למה? כי שמתי לב שאבא לא פוחד, אמא לא פוחדת, סבא וסבתא גם לא מפחדים.
זה עצמו הרגיע אותך, זה עצמו הרגיע אותך.
אני חשבתי, הם בטח יודעים משהו שהם לא מפחדים, והנה הם משתדלים ועושים דברים בחיים, נו, אולי אני משהו לא יודעת. וכאן הקדוש ברוך הוא בא אליי, ילדה קטנה יהודיה נבוגרת, וקרה דבר כזה. אנחנו היינו לבד בבית, אני ואחי, אחי שנתיים גדול ממני, וההורים היו בעבודה. ההורים שלי היו מולים. הם עבדו במשמרת ראשונה, גם במשמרת שנייה. אז היה כבר לילה. במזרח הרחוק שגרתי ביר ברביג'אן. זה כבר היה, בערב כבר היה חושך. ופתאום ניתה לי קלוסטרופוביה. פחד מקום סגור. אנחנו היינו סגורים מבחוץ על המנוע.
זה כל כך מדהים לשמוע ככה בת יהודיה האמונה כל כך פנימית, ואיך את לוקחת דוגמאות מההורים, מהפחדים שלך, להביא את זה לכיוון.
ואמרתי לאחי, תפתח את הדלת. ואחי נתן מכה טובה לדלת, המסמר יצא, יצאנו החוצה, בחוץ היה נהדר. שמיים עם כוכבים, עוצמת הבריאה, כאילו השמיים מספרים כבר כל. הרגשתי שטוב לי, טוב לי כאילו מול העוצמת הבריאה הזה, אבל משום מה רגליים כושלות לי ואני אפה לאנשהו. כנראה התעלפתי, עומדתי, התעששתי בבית של השכינה. הייתה לנו שכינה אישה טובה, גויה. אנחנו שיחקנו עם ילדים שלה. ואני מוטלת על השולחן, והיא מחזיקה לי את הידיים, אולי הם רדו, ופנים שלה מבוחלות. ואני מנסה לדבר, ואני רואה שאני יכולה לדבר, רק אני מדברת לאט. שאלתי אצלה, איפה אני? אמרה, בבית שלנו. אמרתי, איפה אמא שלי? אז אמרה, הלכה להתקשר לרופא. ואז פתאום נזכרתי, אני ראיתי את אמא שלי. אני הייתי בערך בגובה מעוף ציפורים, לא גבוה מדי. זה אני, לי שלווה, אבל אני לא רואה את הגוף שלי, אין גוף.
וואו.
אבל זה אני. והנה אני רואה את אמא שלי, היא רצה, בליצה, ואפילו שזה חורף, היא לא שמה, לא מיל ולא מטפחת, קצת שם. ואני יודעת שהיא רצה למשרד של בית ספר, שהיא עבדה שם, כי טלפונים לא היה בבתים, להתקשר לרופא בשבילי. היא מאוד מודאגת ממה שקורה לי. אז חשבתי, איפה הייתי? אפשר להיות אני בלי גוף. וואו. יש נשמה ויש אלוקים.
באיזה גיל, באיזה גיל מדובר שאת ככה?
הייתי בת קשה הייתי.
וואו.
פחד מוות ירד לי.
אבל להבין את זה, להבין את ה... להבין את התובנה הזאת בכזה גיל, וואו.
נראה לי ש... עם המוות לא נגמר החיים. ושיש נשמה. ובלי לספר לאף אחד שום דבר, התחלתי לדבר עם האלוקים הזה שהייתי עצמו. וחשבתי איך הוא, מה הוא, מה הוא רוצה מאיתנו. ובגלל שיהדות לא ידעתי, חשבתי שזה מה שאצל נוצרים. התחלתי להתעניין בנצרות, ככה, לא במיוחד. וכשעברנו לרסטוב בצפון קווקז, בכיכר השוק נכנסתי לכנסייה, הסתכלתי על התמונות, הם היו מצוירים מאוד פרימיטיבי, אפילו אני הייתי מציירת יותר טוב. וידעתי גם שכל אלה שבכנסייה הם שונאים אותי, אני יהודיה. את האנטישמיות אנחנו ראינו בכל מקום שגרנו.
באיזה גיל עלית לארץ?
חכי. ויצאתי משם בתחושה שאין אותו פה, שהקדוש ברוך הוא פה.
וואו,
ואחר כך עברנו
איזושהי ירידה מסוימת.
עברנו לי ליגה שבלטביה, ושם פגשתי במקום עבודה את אדוונטיסטים של יום השביעי. אלה היו כאילו יותר מתקדמים, לא תמונות ולא פסלים, אבל נוצרים. אבל ליגה שלהם הייתה רווקה זקנה עם לשון מאוד רעי, וחשבתי איך היא יכולה בוא לרצות שיהיה לה ילדים, שיהיה לה משפחה.
הייתי, כן, אני הייתי מאוד, לכן שאלתי מקודם מתי עלית לארץ, כי הייתי מאוד רוצה להמשיך איתך באמת סיפור מדהים, את כל התהליך. אולי באמת שבוע הבא נעשה זה, אם יהיה לך אפשרות לעלות.
אני כבר מקצרת.
כן, אם יש
לך, כן. כי ראיתי שדת לא תיתן אותם, הם שטיינים ומנועפים בדיוק כמו כולם.
טוב, הנה, אני רק ביקשתי לקצר, לא יודע מה, אבל הצוות אומר כאן שהיא נפלה מהקו. אנחנו כמובן מתנצלים בפניה מאוד, זאת אומרת, נפלה כך מהקו, אנחנו מקווים באמת שכן, אני מקווה מאוד שהיא תעלה שבוע הבא, שנוכל לשמוע סיפור מדהים של ילדה צעירה ברוסיה, שמרגישה אמונה בקדוש ברוך הוא מכל הסיטואציה שהיא מרגישה, מהאנטישמיות שמסביבה. אז הנה עוד תוכנית של בנותך בלילות, הסתיימה לה, עם הצוות הנפלא, עם פיחס מנחם בינדר ועם נתי שולמן הנפלא שהפיק אותנו, דוד טוויטו שהיה לפיקוח הטכני, יוסי בן חיים שגם כן ליווה אותנו הערב, כמובן כל הצוות הנפלא של רדיו קול חי שעוסק גם בשעות קטנות של הלילה בתוכניות ובדברים טובים שיהיה למען המאזינים. לכם מאזינים יקרים, המשך האזנה ערבה ומועילה. תודה, תודה.